טוב, אנחנו פרשת ואתחנן, וכמו שאמרת, ערב ט"ו באב, אז ננסה להתייחס גם לפרשה וגם לט"ו באב קצת. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, וכולי וכולי, אמרה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. אומר רש"י, המילה ואתחנן, אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם. והאמת שזה תמוה. עומד מנהיגם של ישראל, סבל את ההנהגה במשך 40 שנה במדבר, תקופה לא קלה, מחלוקות, תלונות, חטא העגל, חטא המרגלים. כמה פעמים מוישה רבנו נשכב על הגדר בשביל עם ישראל. וכל מה שעשה לו, עשה לו בשביל להכניס את העם ישראל לארץ ישראל. והיה איזה פעם אחת שמשה רבנו במקום לדבר מכה בסלע, ועל כך נגזרה הגזרה ומשה רבנו לא יכול להיכנס לארץ. בואו ננסה רגע להלביש אותנו במקום משה ולחוש את התחושה, לחוש את התחושה שהמשימה שלשמה אתה נשלחת, עם ישראל ייכנס אבל אתה תישאר בחוץ. יש כאן משהו ששני מילים שאנחנו רוצים לומר, זה לא פייר. שלוש מילים, זה לא פייר. זה לא פייר. לא הגיע לו למוישה רבנו לבוא ולהיכנס לארץ המובטחת אחרי כל מה שהוא עשה למען העם הזה? לא מגיע לו. אומר המדרש, ואתחנן על השם הלכה אדם מישראל שהיה עומד ומתפלל, מהו שיהיה מותר לו להתפלל בקול גדול? כך שנו חכמים, היה עומד ומתפלל יכול ישמיע קולו. כבר פרשה חנה, וחנה היא מדברת על ליבה.
השתמשת לשני ביטויים שאני לא רואה אותם. הביטוי ראשון זה לא פר, אני לא אוהב את הביטוי הזה.
כן.
וביטוי השני מגיע לי. וגם זה...
שואל הרב טייכטל, מה הקשר בין מה שפותח המדרש ואומר ואתחנן אל השם, בין הפסוק לבין מה שאומר המדרש, איזה הלכה לומד המדרש מהדבר הזה? שאדם אסור להגביה קולו בתפילה. אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, מכאן אתה למד שאין לבריאה כלום אצל בוראו, שהרי משה רבן של כל הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים. משה רבנו אולי זה אחד האנשים שבסיטואציה הנוכחית של הגזרה שלא להיכנס לארץ, אנחנו הכי יכולים להרגיש את התחושה זה לא פייר. ובא המדרש ואומר, אדוני, ריבונו של עולם, לא חייב בעולם הזה שום דבר לאיש. במילים אחרות, אם אנחנו ניקח בסלנג, נאמר את זה בסלנג, ריבונו של עולם לא עובד אצל אף אחד כאן. כל מה שריבונו של עולם נותן לנו, זה מתנת חינם. ולכן כשבן אדם מרים קולו בתפילה, הרמת הקול היא ביטוי לטבוע משהו. רואים את זה הרבה פעמים, ילדים כלפי הורים. כשילד בא ומבקש דברים ברוגע, בשקט, הרבה יותר קל להקשיב לו, מאשר הילד הזה שמגיע ומרים את הקול. למה הרבה יותר קל להקשיב לו? למה אנחנו הרבה יותר פתוחים להקשיב לילד שמבקש דברים בשקט? תשובה, כי הוא נמצא בעמדה נפשית של אבא, אתה לא חייב לי כלום, אבל אני מבקש בלשון תחנונים, והוא שמרים את הקול מגיע מתוך עמדה נפשית של אבא, אתה חייב לי. וכשאבא מרגיש את העמדה הנפשית של אבא, אתה חייב לי, זה לא עושה חשק לענות בחיוב לבקשה הזו של הילד. אומרת הגמרא בברכות, רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. שאלת הגמרא, מהי קבע? אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יושעיה, כל שתפילתו דומה עליו כמסוי. ורבנן אמרי, כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים. נתמקד רגע בדעה הזאת של חכמים, כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים, זה תפילתו קבע, זה העמדה הנפשית שאיתה אתה ניגש לתפילה. האם ריבונו של עולם חייב לי? האם אני אתחזב אם ריבונו של עולם לא יענה לי? או לא? אני מבקש. אני מבקש ואני יודע, ריבונו של עולם, שאתה יכול לענות לי לא. זה לא רק ההחלטה אצלך. העמדה הנפשית שאיתה אנחנו ניגשים, האמת, שאם אתה תענה לתפילתי, זה לפני משורת הדין. מצד האמת לא מגיע לי. לא מגיע לי, ואף על פי כן, אני בא ומבקש. כי כמו שאומר המדרש שראינו, אין לבריאה כלום אצל בוראו. אין שום דבר שהקדוש ברוך הוא חייב לנו. ומתוך התחושה הזו, אנחנו עכשיו צריכים לבוא ולהתפלל. הגרא אומר, במקור מספר 8, שבתפילה יש שני עניינים. עניין אחד זה קיום מצוות התפילה, והעניין השני, שעל ידי התפילה אנחנו נענים הבקשות של האדם, האדם ממלאים את בקשותיו. זה שני עניינים של תפילה. כשאדם בא ועושה תפילתו קבע, אומר הגרא, שכר תפילה יש לו. הוא התפלל על זה. זה בסדר. אבל, מה אין לו? הוא לא מצליח לפעול בתפילה שלו משהו. למה הוא לא מצליח לפעול בתפילה שלו משהו? כי כדי לפעול בתפילה משהו, אתה צריך לבוא מתוך מקום של ענווה, מתוך מקום שהקדוש ברוך הוא לא חייב לך שום דבר. זה דרך אגב הרבה פעמים התחושה שיש לאנשים שבאים להתפלל, ובאיזשהו שלב מתחילים באיזשהו תחושה פנימית להיות בתרומת על ריבונו של עולם, למה הקדוש ברוך הוא לא נענה להם. התחושה הזו היא גילוי מילתא, היא גילוי דבר על העמדה כבר בנקודת ההתחלה של התפילה. והרבה פעמים תפילות לא נענות, כי הקדוש ברוך הוא לא נמצא בעמדה הנפשית של והתחנן אל השם, אלא נמצא בעמדה נפשית שהוא תובע מריבונו של עולם. וכשאנחנו נהיה בעמדה נפשית של תביעה, אנחנו לעולם לעולם, לא אומר שהתפילה לא תענה, אבל אנחנו לא יכולים, אבל הסיכוי לענות בתפילה הזו, זה סיכוי הרבה יותר נמוך. דוגמה לדבר, אנחנו רואים שלמרות שהקדוש ברוך הוא בא בלשון של תביעה, אפילו אחי, ריבונו של עולם נענה, אבל יש על זה ביקורת של חז"ל. המעשה הידוע, גמרא בתענית, מעשה בחוני המעגל, מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים. אמר להם, צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו. קדימה. אני הולך לפעול פה בתפילה, מוריי ורבותיי, תכניסו את כל הדברים למחסנים, למה הכל הולך פה להירטב. חבל לכם על הזמן מה שהולך להיות פה. התפלל ולא ירדו גשמים. או, לא בדיוק כמו שאמר חוני. מה עשה? אגוגה ועמד בתוכה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול, שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפין. טוב, ריבונו של עולם, כביכול הכריחו אותו, יאללה נוריד טיפות. נתחיל להוריד טיפות. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שכינו מאורות. פח, שיטפונות, מכוניות טובעות, בלגן שלם התחיל שם. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה, ירדו כתקנן. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. אם בסוף ריבונו של עולם, אתה נענית לכל דרישה, למה לא מההתחלה הורדת גשמי ברכה? למה היה צריך לעבור 4 שלבים עד שנגיע ליעד? שלב ראשון לא ירדו, שלב שני טפטופים, שלב שלישי גשמים עזים, שלב רביעי הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. ירדו גשמים כמו שחוני ביקש. יש 2 תשובות בדבר הזה. תשובה אחת, תהיה ממוקד בתפילה שלך. תסביר מה אתה רוצה. כבר אמרנו כמה פעמים, שהרבה פעמים אדם מתפלל בצורה מאוד מאוד כוללנית, מאוד כללית. למה? בדרך כלל הטענה של אדם שהוא מתפלל בצורה מאוד כללית, כי הקדוש ברוך הוא כבר יודע מה אני צריך ולמי אני מתכוון וכו' וכו'. לא, בדרך כלל תפילה כללית זה עדות לזה שאתה לא מאמין יותר מדי בכוחה של תפילה. והראיה, גם את הדבר הזה כבר אמרנו, שכשבן אדם צריך באמת משהו, הוא יודע לפרט את זה היטב. יודע לא אלינו שיש חולי במשפחה, הוא יודע לפרט היטב על מי מדובר ומה הוא רוצה. אנחנו צריכים לדעת שהתפילה זה קשר שלנו עם ריבונו של עולם. וכשבן אדם מבקש משהו, הוא מבקש בצורה ממוקדת. אז קודם כל, ריבונו של עולם בא לחוני ואומר, אדוני, תמקד את התפילה שלך. זה לא סתם. תשובה שנייה לדבר הזה, להראות שבאמת הקדוש ברוך הוא היה אנוס פה על הגשמים. והראיה לדבר הזה, ומה שחוני עשה לא בהכרח היה נכון. הוא היה כבן בית, לכן הוא נענה. אבל מה יקרה אם יש מישהו שהוא לא בן בית אצל ריבונו של עולם, והוא יבוא בתביעה כזו? סביר מאוד להניח שלא רק שהוא לא יענה, אלא הוא גם יענש על הדבר הזה. אומרת בסוף הגמרא, שלח לו שמעון בן שטח. שמעון בן שטח קלט את הדבר הזה. אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אם לא היית אתה חוני, ההתנהגות הזו, הייתי גוזר עליך נידוי. ככה לא מדברים עם ריבונו של עולם. אתה לא מכתיב לריבונו של עולם מה לעשות פה בעולם הזה. אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך? שימו לב מה מפרש פה רשי. מה זה שאתה מתחטא? אומר רשי, עושה רע, חוטא. גם כשאתה מתנהג לא כמו שצריך, יש לך פרוטקציות. אני לא רוצה להרחיב יותר ממה שכתוב. מספיק לנו מה שכתוב. לא, רשי לא פרש ככה. אמרתי לך, מתחטא מלשון חטא. נכון? הרבה לא ידעו את זה. כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו. בחופש רואים את זה הרבה. אבא, מתי יוצאים לנופש? חבר'ה, תגידו תודה, יש לכם פה בריכה? לכו תשתכשכו במים, תחזרו, יהיה לכם ארוחת צהריים מוכנה, עזבו אותי. יורדים לבריכה, אבא, מתי יוצאים לנופש? אמרתי לכם בריכה, מיצינו. אני עכשיו במסע ומתן עם הילדים. הם בכיוון להוציא ממני לישון באיזה לילה בכנרת עם אוהל. נראה אם יצליחו. אבל הם מתחתים לפניי עכשיו.
אבל אחרי
מתישהו אני כבר לא אעמוד בפיתוי. לא שבא לי לצאת איתה, אבל מה לעשות חופש? נו, צריך. אז זה בדיוק. מושכים במכנסיים, בסוף אבא אומר, יאללה, בוא ניסע. זה מה שעשה חוני לריבונו של עולם. כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו. אבא, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. לא אומר שמבחינה חינוכית זה טוב לענות. אבל הרבה פעמים אנחנו נענים, יאללה, נו. בוא נזרום. לפעמים גם לא צריך להיות קשוח מדי. אם הקדוש ברוך הוא נענה, גם לנו מותר לפעמים לענות. הכל בסדר. לא יקרה לנו שום דבר.
אני רק שואל את השאלה שלפני זה, עשו את כל הבקשות, עשו את כל התיים.
בואו נראה פה, משה רבנו בתחילת דרכו, כשהוא בא לגאול את ישראל, אחרי שהוא ניגש לפרעה, פרעה מקשה את ליבו, וישו משה אל השם ויאמר, אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. לא אהב את הלמה הרעות על העם הזה. משה רבנו בא כביכול בתביעה, בטרוניה. אומר המדרש, וישו משה אל השם ויאמר השם למה הרעות על העם הזה? באותה שעה בא משה והשיב דברים לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו למה הרעות? באותה שעה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר, לא פגע בו מידת הדין. לא שזה היה בסדר, אבל כיוון שזה לא היה בשביל עצמו, לא פגע בו מידת הדין. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. במלחמות פרעה אתה רואה, ואין אתה רואה במלחמות של עמד א' מלאכים. הלמה הרעות, הרעות הזה, משה רבנו נענש כבר בנקודה הזו, לא להיכנס לארץ. עוד הרבה לפני יעקה בסלע. אתה תראה שאתה תצטרך לבוא ולבקש, ולשון ואתחנן, ואתחנן זה תיקון ללמה הרעות על העם הזה. כי תמיד צריך הגישה לריבונו של עולם, זה בלשון תחנונים, ולא שמשה רבנו לא נענה פה בתפילה. משה רבנו אינם לא נענה כפי שהוא ביקש, אבל הוא נענה בכך שהוא יכול לראות את הארץ. גם זה מדרגה, לבוא לראות את הארץ. יש פה סיפור מאוד יפה, נראה לי שסיפרתי אותו כבר בעבר, סיפור פה של על רב שלמה זלמן אוירבך. הסיפור מדבר על אישה שהייתה נשואה 10 שנים, וביום הנישואים העשירי שלה, ביום הנישואים העשירי, חברה שלה דופקת אצלה ואומרת לה, לא היה לה ילדים. 10 שנים לא נפקדו, והיא אומרת לה, אנחנו עכשיו הולכים לצדיק ירושלמי. נרד למטה, נגיד לנהג מונית, קח אותי לצדיק ירושלמי. נקווה שניפול על נהג דתי. עוצרות, תמונית, נכנסות, נהג שואל לאן, אמרו לו, תיקח אותנו לצדיק ירושלמי. צדיק ירושלמי, קדימה, אני מכיר אחד בשערי חסד, קוראים לו הגרשה זוירבך, רב שלמה זלמן אוירבך, נוסעים לרב שלמה זלמן, שגם לא היה חשוד בבעיות בבין אדם לחברו. רב שלמה זלמן אוירבך, הרבה מהסיפורים עליו, זה להראות את באמת את המידה הכל כך חזקה של הבין אדם לחברו שהיה בו. וכך היא מספרת, בעזרת השם, הסיפור הזה והשיעור הזה מוקדש לזוג שאני אמרתי את שמם, ואצלי, באמת שנשואים גם, היום יום נישואים עשירי שעדיין לא נפקדו, בעזרת השם מתוך הדברים האלה, יזכו ויפקדו עוד השנה בעזרת השם, תראו את הסיפור הזה. דפקתי בעדינות על הדלת, הרב פתח, ומי שהכירו, הוקסה מערת הפנים הלבבית. מה אוכל לעזור שאל? סיפרתי על בעלי הצדיק, על שלום הבית, ואז פרצתי בבכי גדול. 10 שנות נישואים ללא ילדים, והרופאים אמרו אין סיכוי, והבכי שוטף כנער מתגלגל, וליבי מנסה לקושש שברי תקווה וחלקי ישועה, אם בכלל. והלילה ליל נישואינו העשירי, כשנרגעתי מעט, שמעתי מפיו הקדוש משפטים מזעזעים מחד ומופלאים מאידך, מילים קשות ואוהבות יחדיו. אני מאוד מצטער בשבילך. זה כבר המילים של רב שלמה זלמן. אמר, ובעיניי מזדהות, ואז הגביע מעט קולו והוסיף, אבל הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לך ילדים. הוא לא חייב לתת לך בריאות, ולא חייב לתת לך פרנסה, או בית או משפחה. ובכל תקיף וחד, סיכם את דבריו, הקדוש ברוך הוא לא חייב. אני לא זכיתי להכיר את רב שלמה זלמן, אבל מהסיפורים, אם בן אדם כבר הגיע עד רב שלמה זלמן, וגם שם הוא זכה לקבל הארת פנים תקיפה, זה כנראה היה חריגה מהנוהג הרגיל. אמרה האישה, אני אישה פשוטה. חשבתי לתומי שישמע ממנו דברי נחמה, עידוד, שהקדוש ברוך הוא רחמן, ועוד אזכה לישועה, ואולי תן לי ברכה מיוחדת, בצירוף סגולה, משהו אופטימי. והנה אני שומעת, הקדוש ברוך הוא לא חייב לך ילדים. הסתובבתי לצאת, תודה כבוד הרב, מלמלתי. עשיתי צעד קטן החוצה, ופתאום שמעתי אבל. הוא אמר אבל, מכאן ואילך שמעתי את המשפט הכל כך פשוט, אבל כה עצום ובונה ומטלטל לבבות. אבל דעי לך, שאם את תעשי למען אנשים מה שאת לא חייבת, אז מהשמיים יעשו איתך מה שלא חייבים לך. מוריי ורבותיי, תמיד שאני מדבר על מציאות של זוגות ללא ילדים, אני מאוד נזהר. ברוך השם לא התנסיתי, אחד הניסיונות הקשים ביותר, אבל אני נשען על אנשים גדולים עכשיו, על רב שלמה זלמן, שגם הוא לא באופן אישי, אבל הבן שלו, וזה מאוד קשה לאבא, לבוא ולראות את הבן שלו מתמודד עם אי אפשרות הזו ללדת ילדים. כן, נו? לא, נו, ברח לי. נו, הבן שלו רב שלמה זלמן, נו. כן, נו, נפטר לו מזמן. טוב, ברח לי, נו. נו, של הקנאים. לא, 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 לא. איך ברח לי, טוב? רב שמואל אוירבך. סליחה, או. מה 5 ילדים? כן, אבל רב שמואל אוירבך, אז לא היה לו ילדים. לא היה לו ילדים. הוא גם לא היה מוכן לסמוך על איזה הייטר, משהו בטיפולי פוריות של אבא שלו. לא היה מוכן לסמוך על זה. ועד לא נפקדו. אז רב שלמה זלמן הכיר את המציאות. זה לא שהוא לא, הוא לא הכיר את המציאות. והביטוי הזה הוא ביטוי זה. עכשיו אני אגיד דברים. לפעמים, בן אדם בצורה, באופן מאוד מאוד טבעי. אנשים ללא ילדים, קשה להם. קשה להם עם השכנים. קשה להם עם הבני משפחה הרבה פעמים. עם הבני משפחה קשה להם, כי כולם מגיעים. וילדים נמצאים מסביב ומשוטטים והם מתמודדים עם החוסר הזה. הרבה פעמים מגיעים למקומות מאוד מאוד לא טובים ביחס עם המשפחה, ביחס עם הזה, וכל המקומות הלא טובים האלה כמה שהם יהיו טבעיים, כמה שהם יהיו טבעיים, בסופו של דבר, הם נובעים מהמקום, למה לכולם יש ולי אין. והמקום הזה הוא לא בריא ולא טוב. הוא לא בריא ולא טוב, כי תמיד אתה נמצא בעמדה של התבוננות, והבעיה יותר גדולה בעמדה הזו, שאתה נמצא בעמדה שההתנהלות איתך היא לא תקינה. אתה מתנהגים אליך לא יפה בעולם הזה. וכשהתחושה אם מתנהגים אליי לא יפה בעולם הזה, יש איזה לפעמים איזה תחושה אם מתנהגים אליי לא יפה, אז גם לי מותר. לא שבן אדם מנסה להתנהג לא יפה, אבל זאת התוצאה של הדבר. ואז אנחנו לא מבינים שיש פה עוד התרסה כלפי שמיה. וזה מרחיק, מרחיק את הסיכוי. כשעומדת פה, דרך אגב, בסוף הסיפור הזה, האישה הזאת נפקדה. היא הלכה להתנדב בבית חולים. הלכה להתנדב בבית חולים, אבל אני אומר עוד לפני התנדבויות. יש לנו מקומות בסיסיים שעוד לפני ההתנדבויות, הדברים הפשוטים, המחויבות הפשוטה. אם אנחנו נעשה אותם, אנחנו נעורר עלינו רחמי שמיים הרבה הרבה מעבר, אם נתנהל בצורה הטבעית. ואותם, אני לא בא בתביעה, חס ושלום. אני רק מסביר שהרבה פעמים העמדה הנפשית הזו היא תוצאה של עמדה נפשית של תביעה. ואז אנחנו מרחיקים את הגאולה. זה לא רק בענייני ילדים. זה בהרבה עניינים. כל עוד אדם יהיה בעמדה נפשית. פעם שמעתי מישהו אומר, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא לא יאכזב אותי. כששמעתי את המשפט הזה אמרתי, הסיכוי שאתה תתאכזב גדול מאוד. לעצמי אמרתי. אין דבר כזה ריבונו של עולם לא יאכזב אותנו. אני רוצה לגעת עוד בעוד נקודה של תפילה. הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד אוהבים לצטט אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו. בגמרא כתוב מן הרחמים, אבל הרבה אנשים, גם אם הם לא אומרים מן הרחמים, אל ימנע עצמו מהתפילה, אל ימנע עצמו מהישועה. לא שכך הם אומרים, אבל זאת התחושה שלהם. עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. אנשים חושבים שהטבע והתפילה הם מתנגדים. זאת אומרת, יש טבע, אדם לא עלינו נמצא על ערש דווי, אומרים לו, התפילה בכוחה לשנות אפילו את חוקי הטבע. קודם כל זה נכון. זה נכון. אבל האם זה המצב האידיאלי? זה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי שהטבע וקודש בריך הוא חדם. כשבן אדם נמצא על ערש דווי, אני לא רוצה להישמע כופר, אבל כשהוא נמצא על ערש דווי, כנראה שהסיפור שם ייגמר במוות. עוד פעם, אני לא רוצה להישמע כופר, אני תכף אסביר את הדברים שלי. הראיה שלפחות שיש דברים במה שאני אומר, יש אמת במה שאני אומר, שזה בדרך כלל המציאות. זו בדרך כלל המציאות. מעטים הסיפורים שאנחנו אומרים, הוא היה על ערש דווי, ופתאום התהפך את זה. לא יודע אם מעטים, אבל הרבה פעמים זה לא עובד ככה. למה אני מדבר בצורה כל כך קיצונית? כן, אבל אז אנחנו יכולים להגיד, טוב, אם הקדוש ברוך הוא החליט שתשכב על מיטת החולי, אז גם אל תתפלל. כי הקדוש ברוך הוא החליט. אני לא בא לומר את הדבר הזה. מה שאני דיברתי בצורה קיצונית כדי לחזק אותנו בתפילה עוד הרבה לפני הסיטואציה הזו, שאדם שוכב על ערש דווי. מתי אנחנו מגיעים לנקודת התפילה? כשאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אז אנחנו נזכרים לפנות אל ריבונו של עולם בתפילה ולשנות סדרי בראשית בשבילנו. אבל מה צריך להיות באמת הגישה? הגישה היא שכשאנחנו אומרים מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. כשאנחנו נאמר את המשפט הזה, אנחנו נתרומם מהמיטה כמו טיל. זה דבר שיפיח בנו חיים. כשאנחנו עומדים בתפילה שלוש פעמים ביום, אומרים מודים אנחנו לך. על ניסיך שבכל יום ועל נפלאותיך שבכל עת, אומר, החתם סופר אין בעל הנס מכיר בניסו, זה על זה נאמר. אתה לא מבין שאתה חי פה בנס בעולם הזה? אם היינו חיים עם ריבונו של עולם, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, ומתי הוא יאכל, ומתי הוא ישן, ומתי... מה זה האמירה הזאת של חז"ל? ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. יש חיים של תפילה. חיים של תפילה זה אומר, ריבונו של עולם, אנחנו הולכים ביחד איתך, יום יום, רגע רגע, שעה שעה, אין רגע אחד שאני מרגיש במציאות שאני בלעדיך. זו תפילה אמיתית. אדם שבשעת, בדקה ה-90 נזכר בריבונו של עולם, זה לא עובד ככה. זה לא עובד. ריבונו של עולם הוא לא ברירת מחדל. ריבונו של עולם זה שורש החיים שלנו. מפיח בנו חיים רגע רגע, שעה שעה. אדם לא צריך, ודאי שיש לנו את התפילות שחזל תקנו, אבל יש לנו אדם שמתהלך בחיים מתוך תחושה של תפילה, מתוך קשר עם ריבונו של עולם. הטבע הוא ברכה. אנחנו לא מנסים כל היום לשנות את הטבע. תמיד אומרים, דבר על בני ישראל ויסעו. מה אומר שם רשי? לא עת תפילה היא עכשיו. מה אתה עומד ועוצם את העיניים? תן גז. תן גז, כנס כבר, תתחילו לרוץ. מה הטענה של ריבונו של עולם על מוישה רבנו? אני כרגע לא בא להסביר את זה על מוישה רבנו. בסדר, זה וורט שאני אומר, אבל בוא ניקח אותו אלינו. ריבונו של עולם אומר, יש את האקט של התפילה שאתה עומד ועוצם את העיניים, ויש את האקט של התפילה שאתה עושה את הדברים מתוך תפילה. האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו עכשיו אל תתפלל? לא! הוא אומר לו תחיה מתוך תפילה. והמשמעות של לחיות מתוך תפילה תפעל בצורה טבעית עכשיו. מה שנדרש עכשיו זה קדימה, תרוץ. המצרים מגיעים מאחורה, אמרתי לך שנקרא את הים, כנס, יהיה בסדר. למה הדבר הזה הוא מאוד 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 חשוב בחיים שלנו? אדם שמתרגל לתחושה הזו שבכל רגע נתון, באמת כל חייו תלויים בריבונו של עולם, שום דבר לא תלוי בעצמו. כלום. זה אדם, ודאי שזה עבודה. אמרנו שזה לא עבודה. ודאי שזה עבודה קשה. אבל אדם כזה, תדעו לכם, הרבה פעמים אנחנו, יש לנו כל מיני משימות שאנחנו נמנעים מלקבל אותם, כי אנחנו אומרים זה גדול עלינו, זה יותר מדי, ועוד כל מיני סיבות אלו ואחרים. אבל באמת, כשאדם קשור לריבונו של עולם, מה זה משנה אם יש לך את היכולת או אין לך את היכולת? ריבונו של עולם נמצא בתמונה. אם אתה באמת נמצא בתחושת שליחות, ובאמת צריך לעשות את הדבר, תצא ותעשה ותראה שריבונו של עולם כבר יהיה איתך. לא אמרתי שבן אדם צריך לעשות דברים שהם לא לפי תכונות הנפש שלו, לא לפי הכישרונות, כי גם זה לא רצון השם. רצון השם הוא שכל בן אדם יעשה את השליחות שלשמה הוא הביא אותה, הביא אותו לעולם. לא. ריבונו של עולם תמן כישרונות באנשים ותמן תכונות באנשים כדי לעזור להם לגלות מה נקודת השליחות שלהם פה בעולם. ולאדם אסור ללכת הפך הטבע שלו והפך הכישרונות שלו. לא זה מה שאנחנו אומרים. לא כל דבר שאתה תעשה אתה תצליח. כי יכול להיות שאתה הלכת לעשות דברים שהם לא טובים לך. אבל אם אתה, יש משימה שאתה צריך לקבל עליך, אל תפחד ממנה. והדרך לא לפחד זה לדעת שריבונו של עולם מתלווה אלינו רגע רגע שעה שעה. אני לא באתי לצאת נגד הממרה של חז"ל חס ושלום, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על ימנע עצמו מן הרחמים, לא באתי לצאת נגד הדבר הזה, שאין בכוחה של תפילה לשנות אפילו סדרי בראשית, ממש לא. אבל אנחנו מכירים את הגמרא של כמה גדול אדם זה או כמה קטן אדם זה, שנשתנו עליו סדרי בראשית. אז נכון, זה נעשה שלא כדרך הטבע, והאדם שעומד על ערש דווי, פתאום הכל מתהפך, הכל מתהפך לטובה. ברור שדברים כאלו יכולים להתרחש. כל מה שבאתי לומר זה להקדים את השיח שלנו ולהקדים את תחושת השייכות שלנו לריבונו של עולם עוד הרבה לפני החרב חדה. עוד הרבה לפני. וכשבן אדם בא ומתפלל על בריאות, כשהילדים בריאים, זה לא פשוט שיהיו ילדים בריאים. זה לא פשוט שאנחנו נהיה בריאים. אדם בא ומתכוון על הדבר הזה. ריבונו של עולם, תודה שנתת לי ילדים בריאים. עומד בשמה קולנו, מתפלל על זה. שימשיכו להיות בריאים עד 120. אריכות ימים. אדם מתפלל על עצמו על הדבר הזה? אז תגידו, בשמה יש רפאנו. אבל תתכוון שם על הילדים. תתכוון שם על עצמך. לא לחכות שנהיה חולים חס ושלום. כבר בנקודת ההתחלה. לבטא את הקשר עם ריבונו של עולם. דיברנו על זה כבר, שזה היה עונש של הנחש, שמזונותיו מצויים אצלו. כל מה שהוא אוכל יש לו טעם של חול. אבל זה הכללה הכי גדולה. מזונותיו מצד אחד מצויים, לא צריך קיוסק, אין יוקר המחיה, אין לו חברות שצריך לעשות עליהם חרם, שום דבר. פותח את הפה, אוכל, בום, חול. מבסוט. אוכל אכבר, חול. אוכל משהו אחר, חול, הכל חול. מה הכללה בדבר הזה? שהוא לא צריך את ריבונו של עולם.
אין לו קודש.
זה מצוי לו כל הזמן. מה?
אין לו קודש, יש לו רק חול.
בדיוק, יפה מאוד. אין לו קודש. הרב מנחם, לא הכרתי את השנינות שלך. הדבר הזה הוא אמיתי. הוא אמיתי, אנחנו כל הזמן צריכים להיות בתחושה שאנחנו חיים פה בלפנים משורת הדין. אפשר טיפה להסתכל מה זה גוף האדם, מה זה המוצר הזה שנקרא גוף אדם. אין על זה אחריות על הדבר הזה. שכל המערכת הזאת עוד כבר מהפקידה ומהעובר, שהכל יתפתח כמו שצריך. ושאחרי שתינוק נולד, שהתינוק הזה יהיה בריא, ושהמערכת תמשיך לעבוד עד 120, זה נס. כל יום זה נס שהמערכת הזאת מתפקדת. כמה מזיקים רוצים לתפוס ולשנות, וכמה אבא רחום וחנון. אמרנו עכשיו יצאנו, מאיפה יצאנו? שלושת השבועות, מגיעים בקינות, בדרך כלל באיזה מקום בוכים בקינות? אני מדבר כרגע על הקינות של האשכנזים.
ארזי
הלבנון, עשרת הרוגי מלכות, שם פתאום אנחנו נכנסים שם לאיזה, לאקסטזה, יש עוד את הסיפור של השני אח ואחות, שהיו שבועים שם, וגם מאוד מרגש הקינה הזו. יש עוד כמה. מיטה שקפצו, אנשים. ויש לנו שם עוד את ה... אתה בכלל קורא אגדות חז"ל. יש את הסיפורים, הפרחי כהונה, שזרקו את המפתחות, אחרי זה קפצו למותם. זה מרגש, נכון, לכיוון שלה. אתה נכנס לחוויה.
כן.
למה שם אנחנו בוכים? אני אומר עוד פעם, היום אני בהתבטאויות קצת קיצוניות. זה תעודת עניות. זה תעודת עניות. אתה יודע למה זה תעודת עניות? אין לי בעיה שנבכה שם. אבל צריך לבכות בעוד כמה מקומות. ולמה זה תעודת עניות? כי אנחנו נכנסים לתחושת הקושי של העם. העם סבל, אנחנו נכנסים לסבל. אתם יודעים כמה ריבונו של עולם סבל בסיטואציות האלה? כמה ריבונו של עולם סבל? היינו צריכים לבכות בקינות שמראות את המצב השפל שהבאנו את המיסה בריבונו של עולם. כשלא עלינו ילד סובל, הילד בוכה כי כואב לו. אבל האבא והאמא בוכים למה? הבכי שלהם הוא עמוק הרבה יותר. הוא עמוק הרבה יותר. כי הם מרגישים שהם לא יכולים להושיע. הם מרגישים שהיקר להם מכל עכשיו סובל ואין להם מה לעשות. וזה צער עמוק ופנימי הרבה יותר מאשר כאב ובכי על משהו טכני, על כאב טכני. לא שאני מזלזל בכאב טכני. אבל הכאב של ההורים הוא עמוק יותר. והאם אנחנו באים ובאמת מתחברים לכאב של ריבונו של עולם? של שכינתם בגלותה? אם הריבונו של עולם מגיע לכזה מצב, שהעם הנבחר יעבור כאלה דברים שפלים, אנחנו יכולים לדמיין עד כמה עם ישראל היה לא בסדר. עד כמה מאסנו באבינו שבשמיים. עד כמה השפלנו את השכינה. ועל הדבר הזה צריך להיות הבכי הגדול. על הנקודה הזו. ומי שמבין טיפה את האחריות שיש לנו במציאות, להחזיר ולקדש שם שמיים. לקדש שם שמיים. איזה אחריות יש לנו? איך היינו מעיזים לעשות עבירות? שוב להשפיל את ריבונו של עולם. ושוב לבזות אותו. אדם צריך להבין מה המשימה שלו פה בעולם הזה. וכשבן אדם יהיה מחובר לריבונו של עולם, 24/7, ינק ממנו, אנחנו אולי נתחיל לתקן את המצב. אבל וישבן ישורון ואיבת, ברוך השם, הקדוש ברוך הביא אותנו לארצנו, ברחמים, בחסד. אנחנו צריכים לשמר את החסד הזה. תסתכלו מה קורה בעם ישראל. לא רוצה לקטרג. אבל לצערנו, אנחנו עוד מתי מעט שומרי תורה ומצוות. משתפר, ברוך השם. הכל הולך. אבל בוא נסתכל על עצמנו, כל אחד על עצמו. להתחזק בבין אדם למקום. להתחזק בבין אדם לחברו. והכל מה לעשות רצונך אלוקיי חפצתי. לרצות לעשות נחת רוח לריבונו של עולם. זה התפקיד שלנו פה בעולם הזה. לעשות נחת רוח לריבונו של עולם. ולא להסתכל כל הזמן החוצה. הוא לא עושה נחת רוח, והוא לא עושה נחת רוח. והציבור הזה לא עושה נחת רוח. והציבור הזה יש לו את מה לתקן. וזה בכלל אין מה לדבר עליו. כן, מקים על החץ של החזה של השני כבר. כל החזה שלו כחול מרוב ההכרות שלנו. הסתכלת פעם על החזה שלך? כל אחד יש לו איפה להשתפר ואיפה לתקן ומה לקבל. אז לבוא ולהסתכל, אנחנו נכון. אפשר לדבר בצורה לאומית, בצורה כללית, תעזבו. יש לנו, זה נכון, ההסתכלות של הצורה לאומית וכללית היא נכונה. אבל בראש ובראשונה, אם אדם לא יעבוד בצורה פרטית, לתקן את הפרט, לחנך כמו שצריך, להתייחס לאשתך כמו שצריך. הבאנו אז, הבאתי את הסיפור, היה לי שיעור בסוף בישיבה, בסוף סוף תשעה באב. דיברנו קצת על אגדות החורבן. הסיפור על שוליית הנגר. אז תמיד אני שואל בסיפור הזה, שוליית הנגר, בקצרה מאוד, היה נגר, היה לו פועל, שנתן עיניו באשתו של הנגר. שנתן עיניו חמד באשתו של הנגר. בא הנגר אל הפועל, אמר לו, אני צריך ללוות כסף. אמר לו, מה הבעיה? שגר אשתך אליי ואתן לה את הכסף. אני אגיע הבית, יש לי מזומנים בבית, שגר אשתך אליי כמו טיל, תקבל את הכסף. אחרי 3 ימים שהאישה לא מגיעה, הולך הנגר אל הפועל שלו, אומר, תגיד לי, אה חביבי, לפני 3 ימים שיגרתי אותה אליך, איפה היא? אמר לי, תשמע, נתתי לה את המזומנים, שלחתי אותה. אבל תדע לך ששמעתי שהיו פה אנשים שהתעסקו איתה, פגעו בה. או, פגעו באשתי, נגעו בה. תודה רבה, אני רוצה לתת לה גט. אומר לו, נו מה הבעיה, תיתן גט. אומר, כתובה, אתה יודע איזה כתובה הבטחתי לה שמה? אתה יודע כמה כסף זה? אומר, מה הבעיה, אני אלווה לך עוד פעם. גם בשביל זה אני אתן לך כסף. אומר, יאללה, מצוין. נתן לו כסף. גירש אותה. הלך הפועל השמנדריק הזה, ומה עשה? עוד פרגנתי לו שקראתי לו שמנדריק. הלך ונסע אותה לאישה. מה? היא הסכימה. היא הסכימה, הוא גירש אותה, הסכימה להתחתן איתו. הלך, הגיע הזמן לפרוע את החוב, אומר לו, בבלה, התחייבת על הכתובה, אומר, תגיד, אתה לא מתבייש. גירשתי את אשתי, אתה התחתנת איתה, והוא צריך, אמר, אדוני, מה לעשות? אתה רוצה שנתבע אותך לדין תורה? נתבע אותך לדין תורה. בדין תורה אמרו, אדוני, את החשבונות האלה תצטרך לעשות לפני, עכשיו אתה חייב לו כסף. אומר, אבל אין לי איך לפרוע. אמר לו הפועל, מה הבעיה? תהיה משרת אצלי בבית, ותפרע את החוב. יום עבודה, 50 שקל, תפרע את החוב. הוא מגיע אליו הביתה. תנסו רגע להיכנס לתחושה. עומדת שם אשתו לשעבר, גרושתו, עם הפועל השמנדריק, והוא מוזג להם תה. איזה השפלה זו. מה אומרים חז"ל? זלגו עיניו דמעות. מי באמת השמנדריק הגדול בסיפור הזה?
נגר.
בוא רגע תגיד על הפשט, אל תגיד את מה שאני רוצה לומר. תגיד את הפשט. הפועל הוא שמנדריק. אשתו של הנגר היא גם לא קטלקניה. היא גם זאת אחת שהולכת ורואה בשדות זרים. מה זה הדבר הזה? תגיד אם אין לך עמוד שדרה. אבל האמת שהכל התחיל ממי? מהנגר. למה התחיל מהנגר? קודם כל, מה זה? בן אדם בא ואומר, שגר את אשתך עליי. תגיד לי, מה זה כלב? מה זה טיל אוקראיני? מה זה שגר? זה אישה. רגע, אחרי זה 3... תגיד, איפה היית 3 ימים? 3 ימים היא לא בבית. אתה בכלל לא מברר, לא מרים טלפון, לא שולח וואטסאפ, כלום. 3 ימים. אחרי זה הוא שואל, תגיד, פגעו בה, מה אתה עושה פגעו בה? הדבר הראשון שעולה לך לראש, גט. למה? כי לא נעים לך להיות עם אישה שמישהו היה איתה? יש פה אישה פגועה, אישה מדממת, אישה מצולקת, צריכה עזרה. אחרי זה אתה מתפלא שבא מישהו ומפתה את אשתך והיא נענית לו? תקן את היחס שלך לאשתך. מורה ורבותיי, דיברנו על שאנחנו לקדש שם שמיים, בין אדם לחבר או בין אדם למקום. הרבה פעמים אנחנו מחפשים להיות בעלי חסד בכל מיני מעגלים חיצוניים. מורה ורבותיי, מי שהיחס שלו לאשתו בתוך הבית הוא יחס מזלזל. האישה מבקשת משהו, אומר לה, צדק, נו! כבר אמרתי לך, יהיה בסדר, עונה לה בצורה כזו. מה אתה מזלזל בה? תכבד אותה. שתרגיש מכובדת. כלפי הילדים. הילדים זה לא צריך ילדים שנמצאים בבית. כלפי הילדים הנשואים. כל אחד כלפי הכל, הילדים הנשואים, כלפי הוריהם. המעגלים הפנימיים קודם, אם אדם במעגלים החיצוניים הוא מתוקן, במרכאות, ובמעגלים הפנימיים רקוב, אז הכל רקוב. לא יכול להיות שעושים חסד בחוץ ובפנים הכל רקוב. זה לא הולך. תקן אותך בשורש. בנקודה הזו, בבן אדם לחברו הכי קרוב. עניי עירך קרובים. לא קורא לאישה ענייה. אבל היא ענייה ביחס אליך. היא זקוקה ליחס הזה. עניי עירך קרובים, הכוונה, תקן את המעגלים הקרובים קודם. אין דבר כזה לטפל במעגלים רחוקים כשהמעגל הפנימי רקוב. אין דבר כזה. ומשם מתחיל הכל. התגלגלנו, התחלנו מתפילה, לא יודע איך הגענו לאן שהגענו, אבל בסדר. גם זו לטובה. עזרת השם, נעשה ונצליח.